אבל באמת לפני הכל, אנחנו רוצים להגיד שלום לרותם בר שלום, אמא של אילן, זיכרונה לברכה. שלום רותם.
היי, היי קרן.
נמצאת כעת בבית המשפט, נכון?
נכון.
שבעצם השאלה, עוד לפני הדיון עצמו, שאמור להתחיל היום, זה האם אתם, ההורים של הנערות והנער שנספו באסון, האם אתם בכלל תוכלו להיות בתוך הדיון?
נכון. קודם כל, נקודה זה שרק עכשיו מתחיל החלק העיקרי במשפט. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים כבר יותר משנתיים וחצי אחרי האירוע הנורא הזה, וגררו רגליים כל המערכות, כולל הפושעים שמנסים לדחות את הדברים, וגם לא ראיתי שמערכת המשפט רצה למהר. ובאמת עכשיו, בחסות ובחסות הקורונה, מנסים למנוע מאיתנו להיכנס לדיונים.
למה זה לקח כל כך הרבה זמן? את יכולה בדיעבד שאת מסתכלת על זה, לנסות להבין איך אסון כל כך חמור, שזעזע ולכאורה גם בזמן אמיתי היה איזשהו רגע שבו אמרנו לעצמנו, יהיה כאן שינוי, הדברים לא יישארו אותו דבר אחרי אירוע כזה.
תראי, יש את הכשלים המובנים של מערכת המשפט שאנחנו לא המצאנו אותם, הם היו כאן לפנינו ויהיו גם אחרינו, של זמן ומריחה ועומס ועניינים, אבל יש גם את התחושות ששוב, זה רק בעניין, אני יכולה רק כתחושות לתאר את זה, קשות של אנשים כושרים שמעדיפים לדחות את ההליך הזה, שככה ככל שיעבור הזמן, אז אולי העונש פחות, אף אחד לא ממהר לשים את זה על השולחן ולקבל החלטות, וככה זה נראה. באמצע היה איזשהו גישור שערורייתי שהציעו לנו, הציעה פרקליטת נשיאת בית המשפט. יש תחושות לא קשות, אם האמנתי עוד במערכת המשפט, זה היה כבר המערכת היחידה שחשבתי שאולי אני עוד צריכה להכנס בה, אני מתחילה קצת, מתחיל להיסדק האמון הזה. אני רואה המון אירועים שקרו אחרי שהילדים שלנו נהרגו וכבר נסגרו לפני. ויש תחושה קשה של גרירת רגליים מכוונת. מאוד קשה.
גרירת רגליים מכוונת, זה השמה מאוד קשה, וגם אני מניחה...
זאת לא השמה, זאת השערה.
השערה.
זאת השערה שלי, שמי שרואה את זה מבפנים, שאולך הדברים מתנהלים, איך מתייחסים אלינו בזלזול. כל פעם שאנחנו מגיעים לפה לבית המשפט, אנחנו צריכים לריב עם המאבטחים בשביל להיכנס לאולם. מסתכלים, שומרים על הנאשמים, כאילו אני עוד שנייה אקפוץ עליהם ואתקע בהם סכין, מתבלבלים פה, והם הרגו את הילדים שלנו. לא, אנחנו הקורבנות, מתייחסים לנו בזלזול רב מערכת המשפט, אין שלא נדבר על הפושעים עצמם, כל מיני תרגילים. אני אומרת, אתם עשיתם את הדבר הכי נורא, אל תרצחו, אל תהרגו אותנו, אוקיי? הם לא רצחו, זה לא המינוח המשפטי, אבל הם רוצחים את הנשמה שלי בזה שהם גוררים את הרגליים, בזה שהם שולחים מכתב עלוב מעורך הדין שלהם, שלא יאפשר לי להיכנס, מה רציתי לעשות? הזכויות הבסיסיות שלי כנפגעת עבירה, להיכנס ולשמוע מה ואיך הרגת, מי הרג את הילדה שלי בדיוק ומתי ואיך. ומנסים למנוע את זה מאיתנו. וכך גם כל התהליך שהיה ודחו ועוד פעם דחו והיה דיון, והגענו עד לבאר שבע. ואז אמרו לנו, דיון מנהלי של רבע שעה, תחזרו. הם לא לוקחים שום בחשבון בכלל באיזה מצב אנחנו נמצאים, כמה אנרגיות, כמה כוחות נפש אנחנו צריכים בשביל להגיע למקום הזה. אז קשה לי שלא לחשוב, כבן אדם באמת עוד לא נצפקה דעתי עד כדי כך, לחשוב שיש כאן גרירת רגליים מכוונת. אני אשמח מעכשיו, אני רוצה לומר, מעכשיו, אגב, החליפו שופט שאני גם לא מבינה מעמד מאחורי זה, והוא באמת עכשיו קבע דיונים אינטנסיביים ביותר. מעכשיו זה מתחיל להיות בתדירות של פעם בשבועיים, ומפברואר, מרץ, אפריל, פעמיים בשבוע. אז אני מאוד מקווה שנדבר עוד פעם, ואני אגיד לך, הנה, תקנו את הטעות. אבל כבר נעשה. אבל תקנו את זה, והנה זה מתקדם ויש החלטה. וכמובן, אני מאוד מקווה שהשמה תהיה בהתאם למקרה האירוע, לאירוע שהם גרמו, הם הרגו 10 אנשים.
היום ספציפית הזכרת שסנגרו של המדריך, אביב ברדיצ'ב, עורך הדין ציון נמיר, אמר שיש לדחות את הבקשה שלכם בגלל הגבלות הקורונה, ומשום שהזכות של ברדיצ'ב לנוכחות של הנציגים שלו בעולם הדיונים גוברת על זו של משפחות ההרוגים, וזה דבר שהשופט אמור להחליט עליו עכשיו, מי יושב בעצם
כן.
בעולם?
שגם זה מקומם, אני לא מבינה מה יש לדון על הדבר הזה, אני גם לא רוצה לתת משקל לאורך הדין העלוב שלו, אני דווקא רוצה לדבר על אביב ברדיצ'ו ועצמו. אני אומרת, אתה הרגת לי את הילדה, אתה לא צריך להרוג אותי עכשיו עוד פעם. תן לי את האפשרות הזו להיות נוכחת, כך תבין אביב ברדיצ'ו, ויובל כהן, ואגב, כל מי שהם מייצגים, אנחנו לא מדברים היום כביכול, לא על עולם המכינות, ולא על משרד הביטחון, ועל משרד החינוך, שהרגע את הזכרת את יולי אדלשטיין, כמה דיבורים דיבורים, ואף אחד לא באמת שם את מערכת החינוך, לשים את המשפט הזה ראשון בתור, זה לשים את מערכת החינוך גם כן במרכז. כי זה, הדיון פה הוא דיון מעבר לזה, לי כבר הרגו את הילדה. הנושא של האחריות זה דיון ערכי, הנושא של המנהיגות זה דיון מוסרי, ואני לא אסתכל, לא אחשוב על עורך דין העלוב של אביב ברדיצ'ו, ואני אגיד על אביב ברדיצ'ו עצמו, ועל יובל עצמו, הם התיימרו להיות אנשי חינוך, הם התיימרו להיות מנהיגים, והם מתעללים בנו, הם רומסים את הנשמות שלנו, די, הם הרגו לנו את הילדים, ניצחתם. אז תראו אתכם לדורי דורות, אולי לא בכיוון הנכון שרציתם, אבל תקלו עלינו. הייתי מצפה, שלא נדבר על מערכת המשפט, אוקיי? אבל מהם עצמם הייתי מצפה שיקלו עלינו, שלא יערימו עלינו קשיים. הם לא מבינים שגורלם קשור בגורלי. חיי נגמרו, גם חייהם נגמרו. וזה הם צריכים להבין, וברגע שהם הבינו את זה, הכל היה פה יותר, יותר לפחות ניתן לגלייה. אז זה הסיפור הנוסף העצוב בכל האירוע הזה.
אמרנו שאנחנו שנתיים וחצי מאז האירוע עצמו, ובאמת הייתה ציפייה אחרי שזה קרה, שמשהו ישתנה, משהו עמוק ישתנה.
נכון.
גם בתפקיד של המכינות עצמם, ביחס של המכינות עצמם, באחריות של המכינות עצמם, וגם בכלל באיזושהי סוג של תרבות ארגונית, אני אקרא לזה, אחריות. זה לא ככה, נכון?
ההפך אפילו, ההפך, הבריחה מהאחריות, הזלזול בנו, בהורים השכולים, בבקשות שלנו, בזיכרון של הילדים שלנו, המשך הדפוס, אותו דפוס, היהירות והשחצנות וההליכה על הקצה. ועכשיו לא מזמן אנחנו פרסמנו שבכל זאת יש הנחיות והם בכל זאת יוצאים לטיולים מקדימים. זה לא שזה לא ככה, זה ההפך הוא נכון. זה נהיה יותר גרוע, כי למה שלא יראה? כי מה המסר? המסר שלא קרה שום דבר. ועדת בדיקה, ועדת חקירה לא הייתה. אף אחד עוד לא עמד לדין. ברמה הנזיקית, שום דבר אף אחד לא נתן את הדין. ברמה הפלילית, הם רק מורחים אותנו. ברמה הציבורית, הערכית, שום, אף ועדה, אף אחד לא התפטר, אף אחד לא לקח על עצמו אחריות. אף גוף ציבורי. וכך גם המכינות. המכינות ממשיכות, מה שהן מנסות לעשות, זה מנס את הסיפור הזה לאיזה מין מורשת קרב. כאילו שלא הם עצמם הרגו את הילדים האלה. כאילו שלא הם עצמם חינכו לתפיסת הזכיחות הזאת שהביאה לעצון הזה.
מה זאת אומרת מורשת קרב?
הם מדברים על זה כמו שנגיד, הם מזכירים את האירוע, כאילו שהוא כמו ש... כן, אנחנו...
מה, גיבורים שנספו על...
כן, הגיבורים שנספו...
שנספו בקרב על הגנה...
על הגנת המכינות. על הגנת האגו של יובל כהן ואביב ברדיצ'ו ומועצת המכינות עצמה.
הרי אין שום גבורה באירוע הזה, יש רק חידלון.
ההפך, אבל לא מדברים על החידלון. הם לא נעמדו, נגיד מועצת המכינות יודעים ללכת להפגין, שזה כל חשוב כמובן, לזכויות הקהילה הלהט"בית, נשים מוכות, כמובן אני בעד ואני בתוך זה, אבל אף אחד מהם לא עמד לצידנו שבאנו וביקשנו למשל ועדת חקירה. אף אחד לא עומד לצידנו פה במשפט. אף אחד לא בא ואומר, המשפחות האלה צריכות עזרה, איך המשפחות האלה קמות בבוקר, איך אני מתפרנסת, איך אני מטפלת בילד שלי. אף אחד לא לקח את המקרה הזה ולקח עלינו חסות ואמר, בואו לפחות, עשינו את העוול שעשינו, בואו נטפל בהם. ההפך, אבל הלכו ונתנו כסף אז למכינה, תליבית אותנו במקרה הזה.
כן.
ממשיכים ומפרסמים את המכינות, לא מדברים כמעט על האירוע הזה, עושים טקס. ביום השנה, ואז גם אנחנו צריכים לריב איתם, שלא יזכירו את השם של הבת שלנו, והם בכל זאת הולכים ומזכירים, כי הם יגידו לי איך להנציח, והם יגידו לי איך לזכור. עושים איזה טקס כמו בהתקסים שעושים אחרי אירועים קשים שקרו בצבא. זה מה שהם הופכים את זה, וזה ביזיון, וזו צביעות. כל הקרקע החינוכית, הערכית, שעליהם הם כביכול חינכו, נשמטת, ורק אנחנו מרגישים את זה. אף אחד לא רואה את זה, וזו תחושה מאוד מאוד קשה. וזה מה שעכשיו גם קורה במשפט. זה מה שהולך לקרות בדיון הזה. מה פתאום שהשופט יצטרך לדון? האם אני אמא של אילן יכולה להיכנס לדיון במקום אמא של אביב? מה לעשות? אמא של אביב לא תחזיק לו את היד בדיון. אני כבר לא אוכל להחזיק לאילן את היד יותר.
רותם בר שלום, אמא של אילן זכרונה לברכה, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. אנחנו...
אני מודה לכם שאתם ממשיכים ללוות אותנו, ואני אשמח שתמשיכו לעשות את זה.
אנחנו נעשה את זה. כך, אנחנו נעשה בדיוק.
תודה רבה, קרן.
תודה רבה.
ביי ביי.